שלום וברוכים הבאים ליזמות מסקרץ'. אני נתן לייבזון וכל תוכנית אנחנו נפגשים עם יזמים, יזמיות, בעלי עסקים שיצאו לדרך, הרימו מיזם, הרימו סטארט-אפ, עשו איזה משהו מרתק, מעניין, ועכשיו אנחנו יכולים ללמוד מהם על ידי שנעשה זום אין לתוך תחילת הדרך. והיום אנחנו נדבר עם עמית אוסטרייכר.
נעים מאוד, בוקר טוב.
בוקר אור, עמית. עמית הוא בן 46, הוא גר בתל אביב, הוא מייסד ומנכ"ל של אקסטראז, שזה הסטארט-אפ, בעצם החברה הכי גדולה, לפלטפורמה למציאת עובדים זמניים וחלקיים, ואתם גם נדבר שאתם על תחילת הדרך, אבל אתם כבר החברה הכי ותיקה בשוק שעושה את זה.
נכון.
בזמנו הפנוי, עמית הוא על הקו של ישראל-לונדון כרגע.
נכון.
אז אם מישהו רוצה לשמוע איפה יש הפגנות של פרו-פלסטינים, לאן לא להתקרב, אז יכול לדבר עם עמית. גר בתל אביב, סקיפר, שזה מגניב לגמרי.
לגמרי, כן. סקיפר מתחיל.
מתחיל?
מתחיל.
וואלה.
כן.
לא, אז בכלל, בואו נצא להפלגה מתישהו.
בוא תן לי לסבור עוד קצת ביטחון, ושאני אוכל להחזיר אותך בשלום, ואז נדבר על זה. עוד בשמחה.
ואולי סגרנו, וצלם.
נכון.
צלם איזה אירועים, צלם אנשים.
צלם בתחביבי של כל דבר שרק אפשר, כבר הרבה מאוד שנים, עוד הרבה לפני המצלמות הדיגיטליות, יש הרבה רולים של פילמים בבית עוד מפעם.
איזה יופי.
כן.
והיום אנחנו נדבר על אקסטראז.
היום נדבר על אקסטראז, יאללה.
אז בוא נצלול.
בוא נצלול.
נתחיל עם ה-Elevator Pitch, מה זה אקסטראז?
אקסטראז היא פלטפורמה שמקשרת בין עסקים לבין עובדים זמניים חפשי עבודה, על בסיס הצעות עבודה יומיות וחלקיות. אנחנו בעצם מתמחים בבניית צוותי עובדים עבור הלקוחות שלנו מצד אחד, ומצד שני מאפשרים לעובדים את הגמישות לעבוד מתי שבא להם, איפה שבא להם, עם מי שבא להם, ועדיין לקבל תלוש משכורת מסודר ואת כל התנאים הסוציאליים ממקום אחד, שזה מאיתנו.
שזה נשמע חלום לחיילים משוחררים, לסטודנטים, אנשים כזה שמחפשים הכנסה מהצד מצד אחד ומצד שני לבעלי העסקים.
נכון.
שמתקשים למצוא עובדים או שפתאום צריכים מעכשיו לעכשיו.
נכון.
זה קהל היעד?
קהל היעד שלנו מצד אחד זה כמובן עובדים, שאנחנו באמת מגיל 18 ועד 80, זה לא קלישאה, העובד הכי מבוגר שנעזר בשירותים שלנו בין 80. כמובן שרובו הוא עדיין קהל צעיר יותר, אבל יש לנו לא מעט אנשים, בטח ובטח שבשנים האחרונות שנכנסים יותר למעגל העבודה ומחפשים את הסוג העבודות שאנחנו מציעים, מגילאי 40 פלוס, 50 פלוס, 60 פלוס, שנעזרים בנו, אבל עדיין הרוב הוא קהל צעיר. מהצד של עסקים אנחנו פונים בעיקר לעבודות של צווארון כחול, עבודות שטח, זה אנשים שיש להם עובדים במשמרות, עסקים שיש להם פרויקטים, כל מיני דברים כאלה ואחרים שנצרכים לתוספות לתגבור של כוח אדם, אם זה למספר שעות או למספר שבועות או חודשים, ולהם אנחנו בעצם נותנים מענה.
אשכרה כאילו גם אנשים בני 50 פלוס, 40 פלוס, גם משתמשים בפלטפורמה.
נכון.
אוקיי, עכשיו בוא נצלול פנימה.
בוא נצלול.
אז איך חשבת על הרעיון?
אני באתי מענף האירועים, אני כל החיים, בתחילת דרכי כאדם בוגר, עבדתי בענף האירועים והמסעדנות, ובעצם כל השנים רדפתי אחרי כוח אדם, נזקקתי לכוח אדם בפיקים שונים. ענף האירועים הוא סוג של גיג אקונומי, הרבה לפני שהמושג הזה בעצם הומצא. זה ענף שנצרך לצרכי כוח אדם משתנים על בסיס יומי, וביוני 2013, בשיא עונת החתונות, כשאני כבר מיואש לחלוטין, שאני צריך עשרות עובדים לוויקנד, שכבר אין לי מושג איפה אני מוצא אותם ומה עושים, שאלתי את עצמי, למה אין לי כפתור שאני לוחץ אליו ומגיעים כל העובדים שאני צריך? כפתור לא היה, אבל נורה נדלקה באותו רגע בראש, ואמרתי, וואלה, אם אין כפתור כזה, אולי כדאי שאני אבנה אותו.
אז אתה בעצם מגיע מהתחום הזה, מענף האירועים.
אני הגעתי, כן, מענף האירועים, ומתוך הצורך האישי שלי, בעצם חיפשתי פתרון לכאב אישי שלי, שהיה ברור שהוא לא הכאב שלי, אלא כאב של כל הענף כולו, ושל עוד ענפים אחרים, מן הסתם.
ואז נגיד, עד לאותו רגע, כמה שנים עבדת באולם האירועים, סליחה, בתחום הזה של אולם ההפקות?
בענף האירועים עבדתי ממאי 2000 פחות או יותר, שזה הרגע שבו הגעתי לתל אביב, אחרי הטיול הגדול, ועד 13 שנים.
13 שנים.
נכון.
חתיכת זמן כדי באמת למצוא את הצרכים והכאבים המדויקים שיש בתחום הזה.
בשביל להבין גם מה אני רוצה להיות כשאני הגדול.
כן. עכשיו, ואז אמרת ש... לא היה לך כזה פתרון שלחצת למצוא עובדים, אז עד אז איפה היית מוצא את העובדים הזמניים האלה, או פתאום כוח אדם נוסף?
אז בהרבה מאוד מקום, זאת אומרת, אם זה, אז עבדנו נראה לי עם רשימות תפוצה במיילים, אתה מביא חברים, אתה מחפש חברים של חברים, כל מיני דברים כאלה, אין באמת איזושהי דרך, אני לא יודע אם היה אפילו וואטסאפ אז ב-2013, אולי כן, אולי כן. כן, היה כבר וואטסאפ ב-2013, לא יודע אם היו קבוצות בוואטסאפ ב-2013, אבל גם שם מן הסתם מצאנו אנשים, אבל זה היה הרבה יותר מסובך לייצר תפוצה ולהבין בעצם שאם אתה עכשיו צריך הרבה מאוד אנשים לרגע אחד מאוד מאוד ספציפי, איפה אתה יכול למצוא אותם.
הבנתי. עכשיו, הצורך שהוא בא לפתור זה קודם כל לך, בתור מנהל אולם אירועים, להתמודד עם זה, ואז אחר כך... הצורך הנוסף של אותם אנשים שמחפשים עבודה.
נכון, זאת אומרת, המקום שלי תמיד אמרתי, אם אף אחד לא ישתמש במה שאני עושה, אני אשתמש בזה לעצמי, ואני לפחות מצאתי לעצמי איזשהו פתרון, זה היה כאילו הסייף זון שלי להגיד, אוקיי, אם אף אחד אחר לא ירצה את זה, אז אני אשתמש בזה בעצמי ויהיה לי בסדר.
שזה מעולה, גם אחד מהדברים תוך כדי התוכנית תמיד קוראים, שפתאום מוצאים איזושהי נקודה ממש, שאפשר ללמוד ממנה או להסיק ליזמים, אז קודם כל גם אצלך יש את הניסיון, את המאסטרי כן. אפשר להגיד בתחום, שהרבה פעמים אם אתה רוצה להתחיל לעסוק באיזשהו תחום, קודם כל תבין אם אתה מכיר אותו מספיק, את השוק הזה, את האנשים, ואתה היית שם, היית קודם כל
נכון.
בן אדם שרצה את הפתרון, וזה לא רק אתה, זה כנראה שגם אחר כך באמת דייקת את זה, אבל כל השאר האנשים בבעלי... אולמות בתוך ענף האירועים, זה לא רק עמית, אני חושב שצריך איזשהו מוצר ויהיה מגניב להשתמש בזה.
אני חושב שאחד מהדברים שמאפיינים את ענף האירועים, גם בארץ וגם בעולם, זה העובדה שבסופו של דבר זה מקום מפגש של הרבה מאוד ספקים ונותני שירותים. אתה לא הרי בעל חנות שיושב לבד עם עצמו ומסתכל על התקרה ומנסה להבין מה הבעיה, אלא יש פה באמת איזשהו מקום מפגש שבו הרבה מאוד אנשים מגיעים, וכולם מדברים ביניהם, וכולם חברים באיזושהי צורה אחרת, לא משנה אם הם חברים או שהם קולגות עסקיים, אבל כולם משתפים את הכאב שלהם, וברור לך לחלוטין שהכאב הזה שאותו אתה חווה, הוא לא רק הכאב שלך, אלא הכאב של כולם, ומתוך זה באמת בא איזשהו דרייב למצוא איזשהו פתרון לבעיה.
עכשיו, מי היה קהל היעד המדויק? זה מבחינתך היה כל הענף הזה, או בתוך הענף הזה... אותם בעלי אולמות אירועים, או בעלי אולמות אירועים עד גודל מסוים, או עד נפח אירועים מסוים, אז, איך הסתכלת על זה בהתחלה?
אז יפה ששאלת מי הקהל היעד המדויק, כי אולי המדויק. קהל היעד הראשוני שלי היה באמת לנסות ולמצוא פתרון לכל ענף האירועים באשר הוא, זאת אומרת, ממש אם אתה רוצה מלצרים, אחלה, טבחים, מגניב, תרצה עוזר צלם, תרצה עוזר די-ג'יי, תרצה שוזרת פרחים או כל דבר שהוא שנמצא בענף האירועים, זה היה הרעיון המקורי, וחשבתי שהוא מאוד מדויק, כי רגע אני פותר רק בעיות לענף האירועים, אבל אחרי שיחות עם אנשים, במיוחד בן אדם אחד ספציפי, הבנתי שאני ממש לא מדויק, ואני חייב לדייק את זה הרבה הרבה יותר.
אז מה בעצם היה הדיוק שם? למה זה לא היה מדויק, ומה קרה בשיחה שגרם לך להבין שאתה צריך להתפקס גם בתוך משהו שנשמע על פניו?
אז רגע קצר אחרי שעלינו לאוויר, נפגשתי תוך קשרים אישיים שהיו לי עם אחד המשקיעים הראשונים, האנג'לים הראשונים של פייבר, שאז הייתה רחוקה מאוד ממה שהיא היום, אבל כבר אז היא הייתה מאוד מאוד גדולה, והצגתי לו את מה שעשינו, והוא אמר לי, אתה לא מפוקס. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אני לא מפוקס, אני פותר בעיה פה לענף האירועים, וענף האירועים בלבד, אין פה יותר מפוקס מזה. בואי, תקשיב חמוד, אתה לא מפוקס. ואני מתנגד, ואני אומר לו, אתה לא מבין, תסתכל מה אני עושה, אני פותר פה בעיה לענף האירועים. הוא אומר, תגיד, מה מחפשים אצלך בפלטפורמה? אמרתי לו, אוקיי, 99% מחפשים מלצרים. אמר לי, אוקיי, אז אתה מבין למה אתה לא מפוקס? למה יש לך פה עוד 20 מקצועות אחרים? אם אתה אומר ש-99% מחפשים מלצרים, תוריד את כל ה-19 מקצועות האחרים, תגיד שאתה אפליקציה למלצרים, שתפתור את הבעיה הזו, תפתח פה עוד מקצועות, כי אין שום טעם והיגיון בכל העושר הזה כביכול שאתה מציע, אם אף אחד לא רוצה אותו. אז הוא צדק.
צדק בקטע ש... התחלת לעשות את השינוי והקשבת להצעה שלו?
אני הורדתי הרבה מאוד מקצועות, כן, לא השארתי רק מקצוע אחד, לא קראתי את זה רק אפליקציה למלצרים, אבל הבנתי שהוא באמת צודק, וצריך למקד את זה הרבה הרבה יותר ממה שזה היה באותו רגע, ואין באמת צורך ורצון לפתור את כל הבעיות של כל ענף האירועים, למרות שכאילו כביכול יותר ממוקד. הורדנו את זה לחמישה מקצועות לדעתי, אז באותו רגע, והמשכנו משם.
שגם זה, כאילו, יש לך רעיון בראש, אתה רואה איך, למה זה צריך להיות, ולהתחיל לקבל פידבק וגם ליישם אותו, אז לא תמיד האגו מאפשר את זה. במיוחד גם אתה, ששוב, אתה מגיע עם המון ניסיון בתחום, אתה כנראה יכולת ללמד אותו משקיע איך הענף הזה עובד, ועדיין אמרת, אוקיי, אני מקשיב לו.
אני חושב שאחד השיעורים הראשונים שלמדתי, זה שבסופו של דבר השטח מדבר. זאת אומרת, אתה מפתח מוצר, ואתה עושה משהו, ואתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה, אבל אתה לא באמת יודע כלום. אתה תוריד אותו לשטח, ואתה מאותו רגע תקבל פידבקים. אני ממש זוכר שכשעלינו לאוויר, עוד לפני הכל, עוד שנראה לי זה היה, לא, הייתה כבר גרסה באוויר, ונתתי לחברים להוריד ולשחק, ועמדתי לידם והסתכלתי מה הם עושים. היה איזשהו אלמנט שאמרתי כאילו לכל מה, לא, לא, אתה לא אמור לעשות את זה, זה אמור להיות אחרת. ובפעם השנייה לאותו, מישהו אחר שעושה אותו דבר, לא, לא, אתה אמור לעשות משהו אחר.
אתה לא משתמש בזה כמו שצריך.
פעם הרביעית או החמישית הבנתי שאני לא חושב כמו שצריך, כי אם כולם עושים את אותו תהליך ולכולם אני אומר לא, אז אולי הם צודקים ואני טועה, ואני צריך לשנות את הדרך שבה המערכת עובדת, כי הם עושים משהו שלדעתם הוא מאוד אינטואיטיבי, ואני חשבתי כן. שאמור להיות אחרת, אבל כנראה שהם צודקים.
בחוויית משתמש.
בחוויית משתמש.
עושו משהו אחד וזה
בדיוק.
לא
עובד. בדיוק, כן.
אתה זוכר מה זה היה?
זה היה כפתור, שכאילו הדרך בוורקפלואו של ההרשמה וזה, ומשהו שם הם חשבו שצריך לעשות בצורה מסוימת, והם צדקו, כי השטח מדבר.
זה לקח שהוא מאוד חשוב, כאילו לראות מה קורה בסופו של דבר עם היוזרים שלך, ובמקרה שלך גם ראית אותם בעיניים, לא רק מאחורי דשבורד אנליטיקס.
כן, כן, הסתכלתי עליהם, ממש הסתכלתי עליהם, מאחורי הכתף.
לראות מה הם עושים ולמה הם עושים, ואז לעשות את השינויים, זה... סופר מהותי.
נכון.
עכשיו, היו לך עוד רעיונות לפני שיצאת עם אקסטרות באוויר העולם? באותו זמן שחשבת על עוד סטארט-אפים פרויקטים?
באותו זמן לא, בעבר כמובן שכן. זאת אומרת, לכולנו יש הרבה פעמים רעיונות בראש. כן, אני חשבתי על פייסבוק לפני מרק צוקרברג, באמת, איפשהו שם בשנת 2000, וממש שלחתי אפילו לקורס וובמאסטר בשביל לפתח משהו דומה, ואז היה התפוצצה בו את ה.com והרעיון הזה נגנז. והלך לפח. כן, ב-2006 היה לי רעיון לפלטפורמה שמייצרת פלייליסטים של מוזיקה בצורה אינסופית על בסיס ענן, שירותי ענן והכל, והלכתי ודיברתי על זה עם איזשהו משקיע שהסתכל עליי ואמר לי, תקשיב, אתה משוגע, זה לא יעבוד בחיים, מה אתה רוצה ממני? וכן, שנתיים אחרי זה ספוטיפיי יצאו לשוק, אז בפעם הזו אמרתי, טוב, אף אחד לא יגנוב לי את הרעיון, חלאס, הגיע הזמן לעשות אותו משהו, והמשכתי איתו קדימה.
אז למה נגיד אם אקסטרז כן יצאת לאוויר העולם בניגוד לרעיונות הקודמים האלה?
א', כי באמת אמרתי, אוקיי, יש פה רעיונות שכבר חשבתי עליהם ולא עשיתי איתם שום דבר, ואנשים עשו מזה דברים מאוד גדולים, אז אולי כדאי שתקשיב לפעמים לאינטואיציות שלך. ב', באמת היה לי בער בי, מאוד מאוד בער בי לעשות את זה. דיברתי, לקח לי קצת יותר מחצי שנה מהרגע שבו חשבתי על הרעיון בהתחלה ועד הרגע שבו ממש החלטתי ללכת על זה. בחצי שנה הזו דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, חברים, בעלי עסקים, דברים, בשביל לעשות איזושהי ולידציה ראשונית ולהבין אם הם באמת חושבים שזה רעיון טוב, שכדאי כאילו לעזוב את מה שאני עושה בחיים וללכת לרדוף אחרי איזשהו חלום. בניתי תוכנית עסקית, שלא משנה שהיא הייתה שווה כלום ושום דבר, אבל כאילו עדיין בניתי איזושהי תוכנית עסקית מסודרת בשביל להבין את הגודל שוק, וחקרתי, באמת ישבתי וחקרתי את הדבר הזה במהלך כמה חודשים טובים, בשביל באמת ללכת ולרוץ על זה, כי שוב הייתי כבר בן כמעט 35, וזה ממש ללכת ולהגיד אני עוזב את כל מה שעשיתי בחיים עד עכשיו, ומתחיל משהו חדש.
מה זאת אומרת, לא עזבת הרי את האולם אירועים, או שכן?
לא, לא, נכון, אבל אתה הולך ומחליט שאתה משקיע הרבה מאוד כסף ואת החסכונות שלך ודברים, והולך להשקיע הרבה מאוד זמן, והולך להקריב הרבה מאוד דברים בחיים, וכדאי שזה יהיה שווה את זה. זאת אומרת, האמת שאני זוכר שלפני איזה שנה או שנתיים פנה אליי איזשהו יזם צעיר שהגיע אליי והיה לו רעיון למשהו מאוד מאוד דומה למה שאני עושה, והוא רצה לשמוע על החוויה שלי, וכאילו באיזשהו שלב אני אומר לו, תגיד, אתה ברוך שאתה רוצה כביכול להיות מתחרה שלי, ואתה שואל אותי שאלות עסקיות ומנסה להבין איך העסק שלי עובד, כן? אבל ילדון בין 21, 2 או משהו כזה, והוא אמר לי שיש לו איזה 100 או 200 אלף שקל להשקיע על הדבר הזה, ובאיזשהו שלב שאלתי אותו כמה הוא חקר את אקסטרז, את אקסטרז. אמר לי, הורדתי את האפליקציה שלך, ושאלתי חברים שלי מה, איך זה לעבוד. הוא אמר, תגיד, באמת זה החקר שוק שלך? אתה כרגע אומר לי שאתה רוצה להוציא מאות אלפי שקלים, יש לך פה כבר פלטפורמה דומה שעובדת, ואתה אפילו לא טרחת לעבור את כל האונבורדינג שלה, להבין, זה החקר שוק שלך? באמת? אולי לפני שאתה מבזבז מאות אלפי שקלים, תתרח שנייה לחזור חזרה וללמוד את השוק כמו שצריך. זה הכי חשוב בעיניי, לנסות רגע לעצור ולהבין מה קורה שם בחוץ.
ובמקרה שלך, אז טיפסת איזה משהו שיכול לתת לך פתרון?
אז בארץ לא היה, בחול גם כמעט שלא היו, היינו בין הראשונים בעולם שעלו להעביר בזמן הזה, היום יש הרבה מאוד פתרונות דומים בכל מיני צורות ודרכים בעולם, אז כמעט שלא היה כלום. בארץ לא. האמת? לא, האמת שכן היה בארץ.
מה?
אני הגעתי, נכון. הגעתי, הגעתי לאיזשהו מישהו שהיה אמור לעשות שיווק והכל, ואני מספר לו מה אני עושה, הוא אומר לי, אבל יש כזה. ואני באותו רגע, כאילו עמדתי, הייתי בטוח שאני עוד שנייה מתעלף, ואני אומר לו, מה זאת אומרת, יש כזה? הוא אומר לי, יש כזה. אני אומר, אין כזה. בדקתי, אין כזה. הוא אומר לי, יש כזה, אני אפילו השתמשתי בהם בעבר, באירועים שעשיתי, הזמנתי דיילות ועשו דברים. ומסתבר כאילו בדיעבד שהייתה פלטפורמה כזו בעבר, זאת אומרת הייתה איזושהי יזמת שב-2008, במשבר הכלכלי של 2008, היה זו אתגר לאומי לפתרון בעיות אבטלה, והיה לה איזשהו רעיון, והיא זכתה בו בפרס הראשון, ניסתה לפתור את כל הבעיות האלה בעולם, אם אני לא הייתי מדויק, אז היא חשבה שיוכל לפתור את כל הבעיות של כל העסקים בעולם לפתרון עובדים,
כל העסקים,
כל העסקים. אתה רוצה מתכנת ליום אחד, כך מתכנת, אתה רוצה זה, כך את זה, אתה רוצה מלצר, כך מלצר, ממש הכל, כאילו, והיא אפילו זכתה בזה בפרסים, וגייסה, ופתרו לה כל מיני דברים, אבל היא לא הייתה מדויקת מספיק, ובסופו של דבר, כאילו, הסטארט-אפ הזה לא שרד, לא במדינת ישראל, אז היה כזה בעבר, אבל אני פשוט פספסתי את זה איפשהו, גם החקר שוק שלי שחשבתי שהיה מאוד מעמיק, פספס את האירוע הזה.
שזה קורה, אני יכול גם לתת דוגמה ממני על אחד הסטארט-אפים שעבדתי, אני אוהב ממש לעשות מחקר שוק, להיכנס לכל הביץ והבייץ, ואז בפוקס, אחרי חודשים של מחקר, ושכבר אני חושב שאני מכיר את כל המתחרים, גיליתי סטארט-אפ שנסגר לפני כמה שנים שעשה את הדבר הזה בדיוק, אבל הוא נסגר והוא לא קיים, אז גם להגיע לדבר כזה שמשהו היה קיים ונסגר, זה לא תמיד פשוט, אבל
נכון.
זה שווה זהב.
זה לא, דרך אגב זה גם לא אומר כלום, זאת אומרת גם אם היה משהו כזה ונסגר בעבר, או אפילו אם היו כמה ונסגרו בעבר, זה לא אומר שום דבר על היכולת שלך לעשות את זה כמו שצריך, הרבה פעמים זה גם עניין של טיימינג.
לגמרי, לא כך מדויק.
כן. timing is everything, אמרו לא פעם ולא פעמיים.
נכון.
כן.
עכשיו, אבל בוא שנייה נחזור לרגע, זה מעניין אותי, כשאתה שומע בן אדם כזה שאומר, יש דבר כזה בדיוק, מה עובר לך?
אני באמת רציתי למות. כן, באמת, כאילו, ברגע שהבנתי שהוא לא צוחק, והוא באמת השתמש בזה בעבר והכל, וזה, אז קרסה האדמה מתחת לרגליי.
כי האמונה אומרת שמה, שאתה חייב להיות המוצר היחידי שעושה את זה, אחרת אין סיכוי שתצליח?
לא, זה לא העניין של האמונה, אני חושב שדווקא ברגע שיש לך מתחרים זה מצוין, זה אומר שיש שוק, זה אומר שכאילו קורים דברים, בטח ובטח בדיעבד שאתה מגלה שהיה כזה מוצר והוא גייס מיליונים וכל מיני דברים כאלו, זה בעיקר היה איך פספסתי את זה, זאת אומרת מה קרה פה, זאת אומרת איך יכול להיות שהייתי בטוח שחקרתי את כל השוק הזה מכל כיוון אפשרי ובדקתי ועשיתי ומשהו כזה מג'ורי,
כן.
פספסתי, אז יכול להיות שקרו פה עוד דברים שאני לא, בכלל לא מודע אליהם בתוך התהליך הזה.
אז בעצם מזה השלחת על יותר סוג של תהליך מקרו, שאמרת וואו, יכול להיות שאני לא מודע לעוד המון מתחרים שקיימים בתחום, ולא ספציפית על המתחרה
הזאת. כן, אז כמובן שהלכתי הביתה והתחלתי לחקור בדיוק מה קרה שם ומה הם עושים, ובאמת מצאתי כל פיסת מידע. בסופו של דבר אפילו את הפיתוח הראשוני של אקסטראז עשתה אותה חברה שבנתה לה את המוצר, כי אמרתי אוקיי, הם כבר מבינים את האסנס ומבינים כאילו יש להם איזשהו בסיס של הבנה מה אני צריך, כי יש פה איזשהו חיבור שנעשה פחות או יותר על אותם צרכים, זאת אומרת מרקט פלייס שמחבר בין ביקוש והיצע בשוק העבודה, אז כאילו יש פה אנשים שאפשר לדבר איתם ולהבין מה הם עושים, ותוך זה אפילו אחד היועצים הראשונים שלי היה ה-COO שלה, כאילו ניסיתי לקחת כמה שיותר אנשים שמבינים בתחום הזה וכבר היו שם, כן. ולהשתמש בזה בשביל להפיק לעצמי איזשהו ערך ודריסת רגל ראשונית.
אז זה מדהים, סוג מהחיסרון הזה שפתאום גילית שהיה לך עוד איזה מתחרה משמעותי, פתאום עשית איזשהו שיפט בראש.
כן, אמרתי בוא ננצל את זה.
בדיוק,
כן.
בוא ניקח את לטובתי, מה אני יכול ללמוד, מה אני כן. יכול לקחת, שזה לסן מדהים.
כן.
עכשיו, קצת דיברת על זה לפני זה, אבל...
יש לכם מתחרים? קחו להם את העובדים.
תחזור על
זה. יש לכם מתחרים? קחו להם את העובדים.
מעולה,
מעולה. כן, כן.
פחדת שיגנבו לך את הרעיון?
פחדתי שיגנבו לי את הרעיון, ברור שפחדתי שיגנבו לי את הרעיון. נראה לי שכל יזם במיזם הראשון שלו חרד מזה פחד מוות. ממש, ואמרתי איך אני יכול לספר על זה לאנשים ולראות מה קורה, כי מה, יש לי רעיון כזה טוב וברור שכל מי שישמע אותו ירצה לגנוב לי אותו. שטויות. אל תפחדו לדבר על הרעיון שלכם, דברו איתו עם כמה שיותר אנשים. מי שבעצם פתח לי את הראש היה רון גורה, שהיום הוא המייסד והמלכ"ל של אמפתי. בזמנו הוא היה עדיין עבד באיביי, אני חושב, הוא היה לו מיזם, המיזם הראשון שנקרא The Gift Project, והייתי בהרצאה שלו שבה הוא דיבר על המיזם. הרצאה מרתקת, ובאמת בסוף שאלתי אותו, אבל למה איביי קנו אותך? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, יש לך מוצר שהם יכלו אולי לעשות אותו בהרבה פחות, ובכל מיני דברים, והוא אמר, תקשיב, לא קונים רק את המוצר, קונים את הדרך שעשית, קונים את התובנות, קונים מוצר עובד, זה לא רק הרעיון. בסופו של דבר הרעיון זה רק ההתחלה, אבל מה שמשנה בסופו של דבר זה הצוות, זה אנשים שבונים אותו וכל מה שמעבר, ועל זה משלמים כסף, ולכן רעיונות טובים יש לכולם, אבל בסופו של דבר הביצוע זה מה שעושה את ההבדל, ולכן לא צריכים לפחד לדבר על הרעיונות שלנו, מעטים הרעיונות נראה לי בעולם אי פעם שנגנבו והפכו להיות איזשהו משהו גדול שמישהו אחר עשה אותו.
וזה בעצם יצא לך את השיפט מאותו רגע שהתחלת להתנהל אחרת, להיות יותר פתוח, לשתף אנשים ברעיון שלך?
וואו, זה היה לפני 10 שנים, אז אני לא זוכר מה קרה באותו רגע, אבל אין ספק שזה יצר שינוי. זאת אומרת, זה באמת הפיל איזשהו אסימון בעובדה שאוקיי, כנראה שאפשר באמת לדבר על זה ולהיות קצת יותר open minded ולשתף אנשים ולהבין מה קורה פה. זה באמת עוד היה בשלב עוד לפני שבכלל התחלנו לפתח, עוד ממש בשלב הרעיון.
הבנתי. וגם מה שהיה, אתה אומר שאנשים מפחדים שגנבו להם את הרעיון, אחד מהסיפורים שגם הפך לסרט שתרמו לזה, זה הרשת החברתית. מרק צוקרברג.
כן, גם גנב לי את הרעיון, כמו שאמרתי.
בדיוק.
בדיוק, כן.
אז הגונב מגנב. אז הנה, אז עמית בעצמו גם חשב על משהו כמו פייסבוק, אז כנראה גם אתה וצוקרברג והאחים וינקלוס, ועוד 200 אנשים באותו רגע כנראה חשבו על פייסבוק, אבל היו כאלה שהתחילו לעבוד על זה, שצוקרברג התחיל לעבוד על זה ולפתח על זה.
אני יכול להגיד לך, אתה כנראה לא זוכר את זה, אתה קצת יותר צעיר ממני, אבל גם... היה אתר דומה לפייסבוק בשנות ה-2000, ישראלי, קראו לו...
מקושרים.
מקושרים?
אבל כן, אבל אני לא בטוח שהוא היה לפני פייסבוק.
הוא היה
בישראל לפני פייסבוק, אבל לא בטוח שהוא נבנה לפני פייסבוק.
יכול להיות. האמת שמדברים על זה, שכך בחשבון שלרעיון שלך, יש כנראה באותו רגע בעולם, בין 7 ל-10 מיזמים דומים שרצים על אותו רעיון, בצוותים שונים, בעצימות שונה, זאת אומרת, אין מצב כמעט שיש לך איזשהו רעיון שאף אחד אחר לא חשב עליו, או ניסה אותו, או נמצא באיזשהו תהליך של פיתוח שלו. אין חיה כזו.
וגם אם כן, או לא חרטה שאתה יודע לעשות כסף מהרעיון שלך, אז למה שמישהו יגנוב אותו? כמו שאמרנו, כל אחד בראש יש לו איזה כמה רעיונות במקביל שהוא חושב לפתח, אז לקחת עכשיו רעיון שאתה חשבת עליו, מישהו שלא מכיר ולא עושה כסף, אז
נכון.
לא, אין פה סיבה באמת.
נכון.
אוקיי, בוא ניכנס לאחת השאלות האהובות עליי. מה היה ה-MVP? עם מה יצאת לאוויר העולם?
ה-MVP שלי היה קצת הרבה יותר מ-MVP. לשמחתי או לצערי, שוב, בגלל שבאתי מתוך ענף האירועים, היה לי מאוד מאוד ברור מה אני רוצה לייצר ומה אני רוצה לעשות. ישבתי ולימדתי את עצמי תוכנת עיצוב, וממש הורדתי מהראש את כל מה שהיה לי לעיצוב של UX ראשוני, ויצא לי מעל 30 עמודים של אפליקציה.
וואו.
כן, זה היה ה-MVP שלי. זה היה ה-MVP שלי, כן. אחרי שחשבתי שזה 4-5 עמודים, זה הפך לכמעט 30. וממש רציתי שהכל יהיה מוכן, כי זה חובה שהכל יהיה זה, ואני לא צריך MVP, כי יש לי כבר מוצר מוגמר וברור לי מה זה. כסף שהיה לי לא הספיק לייצר את כל הדבר הזה. יעשה לו משהו שהוא הרבה יותר צנוע. אבל ה-MVP היה אפליקציית מובייל אחת, ששירתה גם עסקים וגם עובדים, ונתנה להם כביכול סוג של מערכת לידים משוכללת, רחוקה מאוד 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 מהמוצר שיש לנו היום. בשנות דור.
וכמה זמן לקח לך בעצם לפתח את האפליקציה הזאת, לצאת לאוויר העולם? מהרגע שהתחלת לעבוד בפועל על אקסטרס, לבין זה שבאמת יכלת להביא את זה לאנשים שיחוו פידבק ותתחיל ללמוד.
אז יש לי היום במשרד דף שכתבתי בינואר 2014, ברגע שהחלטתי שאני ממש הולך על הרעיון ויוצאים לדרך, וכתבתי פה איזשהו רודמאפ, ובתור מפיק אירועים היה לי ברור שהנה אתה קובע פה לוחות זמנים, ואתה צריך לעמוד מדויקים, והדברים הולכים לקרות. והדדליין היה תוך 4 חודשים כבר להיות עם מוצר באוויר, וזה לקח שנה וחצי. סטייה קלה בדרך.
שנה וחצי שאתה בעצם, אתה לא שומע את השוק, אתה לא שומע פידבקים חוץ
שום דבר,
משלך.
שום דבר.
מסתגר ולא לא חושב כאילו שיש משהו לא בסדר.
נכון. אני, כן. לא עשיתי שום דבר, עבדתי ביום, או יותר נכון בלילה, באירועים, וביום עבדתי על המוצר, ועשינו את הדברים, ואת כל מה שצריך לעשות. היום אני לא ממליץ לעשות את זה, זאת אומרת, היום יש הרבה מאוד דרכים, וכל מיני פלטפורמות נו קוד, והרבה מאוד צורות ודרכים להגיע לשוק כמה שיותר מהר, בשביל לייצר איזשהו מוצר ראשוני, אפילו ברמת שאלונים או דברים, בשביל להבין ולדבר עם אנשים, ולהבין ש אל תשרוף עכשיו שנה מהחיים שלך בגראז' אלא תצא לשוק כמה שיותר מהר ותיגע בו ותבין אם מה שאתה עושה הוא נכון או לא נכון. זה לא הייתה הדרך שלי, אבל זו טעות.
שזה משהו שאני תמיד אוהב לשמוע את התובנה הזאת, של בסופו של דבר גם כל יזם שיצא לדרך, שאני רוצה לדבר איתו, אז זה היה לפני כבר כמה שנים, במקרה שלך 10 שנים, יש כאלה 5, 7, לא משנה, אבל כאילו מתודולוגיית הלין סטארט-אפ זה לא משהו שתמיד יזם, שבפעם הראשונה יזם שומע עליו, הוא מבין אותו, הוא באמת אומר מה בתכלס ככה בודקים, אין מצב, כאילו אני צריך לעשות משהו מוגמר, משהו שאנשים יוכלו להשתמש בו, כאילו איך מישהו ישתף איתי פידבק על משהו שהוא MVP, עמוד נחיתה, סרטון, כאילו משהו כזה שהוא בסיסי, אבל כן, זה הפידבק שאתה רוצה לשמוע בשלב הזה, אתה לא רוצה להפות, 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 שנה וחצי, לא לשמוע כלום, ואז לשמוע פידבק שיכולת לחסוך בכלל גם בזמן פיתוח של חצי שנה על פיצ'ר מיותר שאף אחד לא צריך, אם היית שומע את הפידבק הזה בזמן.
לחלוטין, אני זוכר איזשהו פודקאסט ששמעתי גם על יזמות, ואני לא זוכר את המוצר, אבל היזם שם דיבר על זה, הם גם התעסקו במשהו אחר לחלוטין בחיים, ושניים, שלושה חברים שחשבו על איזשהו משהו, ואמרו, וואלה, יש פה איזשהו רעיון, אבל מעניין אם הרעיון שלנו טוב, והבחור עלה על מטוס וטס לניו יורק, ופגש שם כביכול לקוחות פוטנציאליים, ושאל אותם בשאלון, אם היה לכם מוצר כזה עכשיו, האם הייתם קונים אותו? הוא אמר, כמעט 100% מהאנשים שאלתי, אמרו, כמה כסף זה עולה? תביא. כאילו, רק מהשאלון, כן. לא היה כלום, רק רעיון. ותשאל, באמת, תתחילו מלהבין אם השוק שלכם צריך את הפתרון. יש תמיד את השאלות האלה, למה סטארט-אפים מתים, ואחת מהסיבות הראשונות זה, כי אף אחד לא צריך את הרעיון הזה. גם. קם בן אדם בבוקר ובטוח שיש לו רעיון גאוני, ומתיישב ליד מחשב או משהו, ומייצר איזשהו מוצר, ויוצא איתו לאוויר העולם, ומגלה שחוץ ממנו, אף אחד אחר לא צריך את הדבר הזה. וחבל.
בית הקברות של סטארט-אפים מלא ברעיונות מדהימים, שפשוט אף אחד לא היה צריך.
בדיוק. אז חבל.
נכון. אז מפה לפידבקים. שחיכית שנה וחצי אמנם, אבל בסוף כן התחלת לצאת לאוויר העולם עם ה-MVP, שהיה כבר הרבה אחרי MVP, כבר אפליקציה עובדת, אבל מה היו הפידבקים?
היא לא באמת עובדה, הייתה אפליקציה.
אפליקציה.
כן.
עכשיו, באפליקציה הזאת שאולי לא עבדה.
כן, שעבדה בערך.
מה היו הפידבקים הראשונים שהתחלת לקבל?
היא לא עובדת, סתם. חוץ מזה שבהתחלה היא באמת לא עבדה, וזה היה נורא. העליתי אותה, לא באמת, העליתי אותה, הדדליין שלי כשהתחלנו לפתח הייתה לעלות לאוויר לפני ערב פסח, כי בפסח בעצם בענף האירועים מתחילה ספירת העומר, שהיא תקופה יותר רגועה, אחרי זה מתחילה עונת החתונות, החלק בעומר, והמטרה שלי הייתה לעלות ממש רגע לפני פסח, כדי שב-33 ימים של העומר אני אוכל למכור אותה, ולהציג בפרקשן הראשוני, ואז לעלות לאוויר. באמת עלינו לאוויר יום לפני ערב פסח, או בערב פסח עצמו בבוקר, משהו כזה, והייתה אפליקציה מהממת בחנות, שכשלחצת על הלוגו שלה, נפתח מסך לבן, וזהו. וזהו. כן. היה שיעור בסבלנות. אבל כן, שום דבר לא קרה, והלקוחות הפוטנציאליים, כי עליתי לאוויר, מה, יש לי אפליקציה וזה, ואז אתה מגלה שהיא לא עובדת. הקטע המדהים הוא שאנשים לא ישימו אותנו, אלא ישימו את הטלפון. תקשיב, הטלפון שלי דפוק, האפליקציה שלך לא עובדת עליו. ממש, כאילו, אנשים חשבו שהבעיה אצלם בטלפון. ולא אצלי.
לא, לפחות.
לפחות זה, נכון. לא קיבלנו ביקורות גרועות בחנויות, אבל האפליקציה לא עבדה.
וואי.
כן.
וכמה זמן לקח לתקן את זה?
הייתה בחברה שבה פיתחתי את האפליקציה, השבוע של הדבמה, כי פסח. אין לך אפילו למי להתקשר ולהגיד, זה לא עובד. וגם אתה, יש לך למי להתקשר, אומרים לך, אוקיי, תחכה שכל עומד יסתיים, ואני אנסה להבין מה הבעיה. לקח 10 ימים.
וואו, אז כן. בעצם הוא זה ממש שיעור, כמו ש...
לא, זה היה שיעור.
כמו שאומרים לא לעשות פרודקשן...
לא מעלים לו פרודקשן ביום חמישי, לא בדיוק, לא כן. לא. כן, כן. אז לא מעלים לפני בערב חג, לא מעלים גרסה כן. חדשה או מוצר חדש לאוויר.
כי באמת יש מקום צריך להתכונן למה קורה אם הרע כן, מכל כן. קורה, האם כן. אני אוכל לתקן את זה.
נכון.
זה צריך עכשיו. וואו.
כן.
ועכשיו אוקיי, אז... קצת על אוויר העולם, היה את הבאג, תיקנתם 10 ימים נכון. אחרי, מה אחר כך היו הפידבקים של המשתמשים?
היה צורך, כמובן שהיה צורך, מהר מאוד הגעתי בעצם ללקוחות ראשונים, מתוך הקשרים האישיים שלי בענף האירועים, להשיג את הלקוחות העסקיים היה יחסית קל, וגם עובדים, זאת אומרת להשיג עובדים, ברגע שאתה בעצם מוכר להם מסר של בואו לעבוד בעבודה גמישה מתי שבא לכם, זה מסר שבסופו של דבר מוכר. מהר מאוד הגענו לטרקשן שאני חשבתי שהוא נחמד, ממש בהתחלה, ועדיין אני בתור בן אדם שעובד בענף האירועים והמשיך לתפעל את המערכת הזו, הייתי המנוע העיקרי בעצם שמזין ומזיז את המערכת, כמו אותו גמד שמפדל ומדליק את האור. אז... אני הייתי המנוע העיקרי שבעצם המשיך להזין את המערכת הזו כל הזמן בעוד עבודות ועוד דברים בשביל לראות שזה באמת עובד.
וכאילו לא רצית לעשות סקייל? לא רצית להתחיל לפנות למעסיקים נוספים שהם יפרסמו גם את העבודות?
פניתי, כמובן שפניתי, אבל שוב, כאילו לי היה הרבה יותר דחף לראות שזה באמת קורה ועובד, נכון, העסקים האחרים פנו, והיו לקוחות חברות קייטרינג, עולמות אירועים, חברות הפקה, כל מיני שפים פרטיים כאלה ואחרים, שבאמת נעזרו בנו בהתחלה, הגענו לקוחות מאוד מהר, ממש על ההתחלה.
הבנתי. ועכשיו, נגיד, היה לך איזשהו שלב בתקופה הזאת שיצאת לדרך, שאמרת שאני רוצה לראות מטריקות או מדדים מסוימים כדי שאני אדע שיש לי למה להתקדם ולצמוח, או שאמרת, לא,
ברור,
אני ממשיך, כי שוב, אני צריך להשתמש בזה, אז אני ממשיך עם האפליקציה הזאת, no matter what.
לא, הייתה לי תוכנית עסקית מאוד מסודרת, שהתנפצה אל תוך הקיר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, כן. אבל המטריקות הראשוניות, אני חשבתי שהן מאוד מאוד ברורות לי, הן המשיכו להשתנות כל הזמן, כל הזמן.
ואז מה גרם לך להמשיך עם אקסטרה, זה כאילו בסופו של דבר היה איזושהי תחושה שזה בכיוון הנכון, הייתה צמיחה, מבחינת לקוחות, מבחינת יוזרים שמשתמשים בזה, ומה גורם לך להגיד, אוקיי, יש פה משהו ולא סתם מוצר שבסדר, עונה על צורך מסוים, אבל הוא לא באמת... יצמח, לא באמת יגדל.
וואו, אני חושב שאני בן אדם מאוד עקשן, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לכל יזם, זאת אומרת ה-persistence, התמדה, והצורך הזה באמת לקום ולהמשיך לעשות, גם שאתה חושב שכאילו הכל עבוד, וגם שנראה לך שזה לא, כמובן שצריכים להיות גם ריאליים ומצוותיים, ולא להמשיך ללכת עם הראש בקיר כשזה באמת לא עובד, כאילו יש את הרגעים, שאתה מבין שזה לא עובד ויכול להיות שכדאי שתסגור את העסק שלך, אין מה לעשות, זה גם קורה. אבל היכולת להיות גמיש רעיונית ולהמשיך ולדחוף קדימה ולקום בבוקר גם כשאין חשק, כי הדברים הרבה פעמים לא עובדים כמו שהיית רוצה שהם יעבדו, יש תוכניות ויש מציאות, אין מה לעשות. אנחנו מתכננים דברים והמסע הזה הוא לא טיול, הוא מסע.
כן.
והוא הרבה פעמים הרבה 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 יותר קשה ומורכב ממה שחשבנו כשיצאנו לדרך. כנראה שכל כמעט יזם שתדבר איתו יגיד לך שהמסע שלו היה הרבה יותר מורכב ממה שהוא חשב שהוא יהיה, אבל האופטימיות היא חשובה והתמדה היא חשובה ואי אפשר בלי זה.
לגמרי, לגמרי. אם אתה לא אופטימי מטבעך, כנראה גם יהיה לך קשה בכלל לצאת לדרך.
נכון.
למה שאני עכשיו אצליח לבנות חברה? מה הקשר?
תראה, יזם הוא יזם בתחום ההייטק, הוא כנראה בן אדם שרוצה לעשות איזשהו שינוי. זאת אומרת, הוא רואה משהו שבעיניו הוא קצת שבור, הוא קצת פחות נכון, והוא רוצה לייצר אותו ולעשות אותו טוב יותר. אז מה שגרם לי, זה באמת הרצון הזה לייצר שינוי, הידיעה שדברים קורים, פידבקים מהשטח, שמה שקורה וקורה טוב הוא מהמם, ולכן ברור לך שאתה עושה איזשהו משהו טוב. אני הייתי מחובר מאוד לשטח כל הזמן.
עד היום.
עד היום. היום הרבה פחות, אבל אני עדיין מחובר. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, לגעת בשטח ולהיות בחיבור עם המשתמשים שלך, ולהבין באמת אם זה עובד או לא עובד, מאוד מאוד חשוב. ולא לבוא ולהגיד אני יודע מה אני אעשה, אלא באמת לשאול כל הזמן.
ואתה כאילו משהו שאתה הכנסת לדנ"א של החברה, שאתה כל הזמן שואל לקוחות, משתמשים כדי להשתפר, או שכאילו זה, אתה עושה את זה בצורה, אתה יודע, ספורדית או פעם ב?
א', היום באקסטרה יש מערכת דירוג דו-כיווני. זאת אומרת, עובד שמסיים את המשמרת, אם ברגע שהוא לוחץ ומסיים שעון נוכחות, קופץ לו פופ-אפ שמבקש ממנו לדרג את המשמרת, גם ברמת כוכבים מ-1 עד 5, והוא גם יכול לכתוב טקסט. ואנחנו כמובן עוברים לזה כל בוקר בשביל לראות אם קרה משהו אתמול חריג שמצריך איזושהי התייחסות וטיפול. גם הלקוחות מדרגים את העובדים ש... מגיעים אליהם כחלק מדוחות השעות שלהם, יכולים לתעדף אותם או לחסום אותם, לכתוב עליהם פידבקים מסודרים, ואנחנו יודעים טוב מאוד מי עושה את הדברים יותר טוב ופחות טוב. מעבר לזה אנחנו מדי כמה זמן גם שולחים סקרים לשני הצדדים בשביל לבדוק סביעות רצון ואיפה אפשר להשתפר ולעשות. אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, כל הזמן מחפשים איפה להשתפר ולהתייעל ולעשות את מה שאנחנו עושים יותר טוב, חלק בלתי נפרד מהעבודה.
מקסים, מקסים וחשוב גם. עכשיו, בוא נחזור שנייה איזה כמה צעדים אחורה. מה הייתה אסטרטגיית ה-go-to-market שלך? ברגע שאמרת, אוקיי, יש לי מוצר, כבר התקופה בבטא, פידבקים, שיפרתי, שיניתי, אוקיי, בוא עכשיו נצא בספרד יותר גדול. איך פעלת?
אני חושב שהייתי כל כך יהיר, סליחה על הביטוי, שאני לא בטוח שבכלל הייתה לי משהו שנקרא בטא או אלפא, אלא ממש כאילו כמו שהייתי בטוח שיש לי מוצר מוגמר ואני לא צריך איזשהו MVP, אז פשוט עליתי לאוויר ברגע אחד, הרמתי מסך מה, זה כמו אירוע, אתה לא עושה הכנות, אתה יש אירוע.
מכין הכל מאחורה, אבל
כן, זה יש חתונה, פלי. מחר בשבע בערב, זהו, אין לך חתונה בדמו. אז כן, אז האסטרטגיה הייתה, שוב, כחלק מאותה תוכנית עסקית, הרמנו קמפיינים לעובדים, ופניתי באופן אישי לעסקים, ויצרתי הרבה מאוד פגישות מהרגע הראשון, שהמטרה הייתה להתחיל ולהשתמש באפליקציה. זה בעיקר, זאת אומרת, זה התבסס מבחינה עסקים על הקשרים האישיים שלי, מבחינת אסטרטגיית go to market, ועל קמפיינים ברשתות החברתיות בשביל למצוא עובדים.
ואחרי שהתחלת כבר לעשות אונבורדינג לקוחות ולמשתמשים שהיו עובדים זמניים, היה לך נקודה לאורך הפעילות שאמרת, או אולי בדיעבד, שכאילו לא אמרת טוב ועכשיו אני צומח, אבל אותה נקודה שפתאום קרתה איזושהי צמיחה, שכאילו הכפלת או שילשת?
אז הצמיחה הגיעה אחרי הרבה מאוד זמן, שאני מדבר על הרבה מאוד זמן זה שנתיים, והגיעה כתוצאה גם מפיבוט עסקי שעשינו.
אוקיי, מה היה הפיבוט?
פיבוט הייתה להבין שהדרך שבה אנחנו הולכים היא לא נכונה, היא לא טובה. אנחנו בהתחלה יצרתי משהו שהוא שונה מאוד ממה שאנחנו עושים היום, המטרה הייתה ליצור איזשהו סוג של מערכת מאצ'ינג בין עסקים ובין עובדים, סוג של כמו אפליקציית היכרויות, קראו לנו בהתחלה טינדר של העבודות או כל מיני דברים בסגנון.
נשמע טוב.
כן, כן, אבל זה לא באמת עבד. כי ברגע שאתה מייצר סוג של מערכת לידים, זה לא מה שעסקים ועובדים מחפשים, זאת אומרת, זה יכול להיות נהדר בעולם ההיכרויות, אם אנחנו נוצא לדייט, אז או שהוא יהיה מוצלח וזה יהיה מהמם, או שזה לא יהיה מוצלח, ואז שתינו כוס קפה, כוס יין, וכל אחד הלך לדרכו, ואנחנו נמשיך לדייט הבא. בעולם העסקים זה לא עובד ככה, צריך הרבה יותר ביטחון ואמון כדי שזה יעבוד כמו שצריך. העסק צריך לדעת שהעובד שמגיע אליו הוא עובד רציני, שיש לו את הכישורים ואת היכולות לעשות את מה שהוא עשה, ואפילו הרבה יותר חשוב מזה שהוא פשוט יגיע. אוקיי? וגם העובד צריך לדעת שהוא מגיע למקום הוגן והגון, שיתייחסו אליו כמו שצריך, וכמובן שהוא יקבל את השכר שהוא אמור לקבל בזמן. וברגע ששני הדברים האלה לא מתקיימים, ברגע בעצם שאין אמון וביטחון, וכל צד מגיע באיזשהו חשש מאוד מאוד גדול לסיטואציה הזו, אז זה לא באמת יכול להתקיים.
אתה בעצם מדבר פה שיש פה איזשהו משבר אמון מובנה,
כן,
בין העסקים, כן, לעובדים ובין, כן, העובדים לעסקים, שבעצם בשנתיים של הפעילות כאילו השפיעו על ההתקדמות של החברה, נכון, או הצמיחה.
נכון, אין בעצם שריף בעיר ואין בן אדם שלוקח את המושכות ודואג שהכל יתבצע כמו שצריך, וברגע שזה לא קורה אז זה לא יכול לעבוד. אני חושב שהיו שם כמה רגעים מכוננים בהבנה של התהליכים האלה. אחד מהם היה בעצם באיזשהו מפגש של איזשהו בכיר באיביי, שבא ואמר, תקשיבו, כאילו גם אנחנו באיביי מנהלים מעקב מאוד מאוד ברור גם על החנויות שמפרסמות ומוכרות את התכולה שלהם, וגם על הקונים. כי ברגע שמישהו פה עובר איזושהי עבירה, אנחנו שם בשביל להעניש. כי ברגע שזה לא קורה, אז מסתרר כאוס, כן. ברגע שיש לך כאוס, אז המערכת שלך לא באמת יכולה להתקיים בתוך, נכון, הכאוס הזה. וזה הרגע שאמרתי, אוקיי, כאילו חייבים לקחת פה אחריות על התהליך הזה. במשך כמעט שנתיים, כנראה, ניסיתי לחנך את השוק, להגיד להם אפשר, 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 אפשר.
אפשר להאמין אחד לשני.
כן, 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 אם תהיו נחמדים מספיק זה יעבוד, וזה יקרה, והכל בסדר, אבל לא, זה לא, זה היה בלתי אפשרי. ובעצם בסוף 2017 הגיע הרגע שבו שינינו את המודל העסקי ולקחנו אחריות מלאה על כל התהליך הזה.
ואיך זה נראה עכשיו בעצם? מה זה אומר לקחתם אחריות מלאה?
באותו רגע התחילה הצמיחה שאתה חיכית לה, ואני חיכית לה יותר כנראה. ובעצם ברגע שלקחנו אחריות, זה אומר שהיום אנחנו אלו שמעסיקים את העובדים האלה, זאת אומרת הפתרון הוא פתרון מושלם אנחנו לא רק בעצם נותנים לך מערכת לידים ואומרים לך, הנה, תראה, יש פה ככה וככה עובדים פוטנציאליים שיכולים לבצע עבורך את העבודה, אלא הלקוח העסקי מכניס את ההזמנה למערכת, אנחנו עוברים ורואים שיש לנו את כל הפרטים בשביל לפרסם אותה, מעלים אותה בעצם לאוויר, באותו רגע היא מפורסמת לעובדים פוטנציאליים שיכולים לענות על הצורך, אם זה עובד שנמצא אצלנו בפעם הראשונה, אנחנו נראיין אותו, נאבחן אותו, נבין מי הוא, מה הוא, ונבין אם הוא באמת מתאים לעבודה שאותה הוא מעוניין לבצע. אנחנו נשבץ את האנשים למשמרות עבור העסקים שעובדים איתנו. אנחנו ננהל את כל התהליך מקצה לקצה, ואנחנו גם נעסיק אותם. זאת אומרת, אותו עובד יכול לעבוד בעסק אחד, הוא יכול לעבוד בעשרות עסקים שונים, באותו חודש גם. אבל הוא יקבל תלוש משכורת מסודר אחד מאיתנו, אנחנו הכתובת שלו לכל בעיה, תלונה וכל דבר שעולה, וזה בעצם הביטחון והאמון שהיה כל כך חסר. כל מי שיגיד בעולם הגיג אקונומי שאי אפשר גם לפתח פלטפורמה וגם להשיג את העובדים כי זה לא כלכלי, כנראה טועה.
צריך לשמוע את זה ממך.
כנראה טועה, פשוט לא רוצה לקחת אחריות, כי אחריות זה דבר כבד.
אז בעצם, נכון, אחריות זה משהו שלא כולם רוצים, אנחנו רואים את זה. אבל בעצם עשית משהו שהוא מרגיש קצת, כאילו לקח את הצעד אחורה מבחינת הסקייל או הצמיחה, שאתה אומר, אני עכשיו אקח את כל העובדים וכל המקומות עבודה יעבדו מולי. זה לא כבר מרקטפלייס, כל מקום עבודה פותח ועובד ישירות מול עובד, אלא אתה באמת נכנס לאמצע, ואז יש לך פה איזשהו את המגבלת זמן שלך ושל העובדים שלך שאתם צריכים לנהל, אבל בסופו של דבר אתה אומר שדווקא זה שנשמע הפוך על הפוך מכל מה שממליצים אליו בשביל סקייל, אז זה מה שעזר לחברה לצמוח ולהגיע למקומות שהיא לא הייתה בהם לפני.
נכון, כי כל הרעיון הזה של סקייל, הוא היה מאוד יפה בתיאוריה, אבל הוא לא עבד במציאות. זה מצד אחד. מצד שני, הטכנולוגיה שלנו היום מאפשרת לנו לעשות דברים שאין אף גורם במדינת ישראל שמסוגל לעשות. היכולת למצוא עובד בשניות שיענה על איזשהו צורך כמעט בכל מקום בארץ ויגיע לעבודה, באמת היו לנו מקרים לא פעם ולא פעמיים, באמת אני מדבר על עשרות מקרים במהלך השנים, שעובדים הגיעו ברגע, מהרגע שנכנסה הזמנה למערכת, שדברים נסגרו בשניות בכל מיני מקומות שאני לא האמנתי שאנחנו יכולים ליצור בהם מענה, ופתאום מישהו הרים את היד וירטואלית, כן, ואמר אני רוצה וסגר את המעגל הזה בצורה מושלמת. אז הסקייל הזה כביכול לא, גם הסקייל הזה היום אנחנו נותנים מענה למאות חברות, כן, ואנחנו נותנים מענה לאלפי עובדים, אז השאלה שוב פה זה מה זה סקייל, זה מה זה נכון ולא נכון. המערכת הזו יעילה בצורה מטורפת ומאפשרת לנו לשלוט על עשרות אירועים שונים בארץ בכל יום ולספק מענה לאלפי עובדים, אז הסקייל הזה קיים.
אז בעצם מה שהשתנה, שאם לפני זה אני נגיד אולם אירועים ואני נכנס לבד למערכת ופותח את ההזמנה ועכשיו עובדים מתחילים לעשות לי אפליי ואני צריך להשקיע זמן, עכשיו אני עובד מולך, מול עמית, אקסטרז,
נכון.
ואתה אומר, אני, אתה צריך איקס עובדים לאירוע כזה, מעולה, אנחנו פותחים עכשיו את האינקס, סוגרים ביומן, זה הדרישות,
נכון.
אני אחראי להביא לך את ה-10 עובדים האלה, שיצאו גם עבודה מעולה, ועכשיו אני בתור מקום עבודה, יש לי כאילו ראש שקט, אז כאילו, זה לא רק הביזנס מודל, זה גם המוצר קצת השתנה, לא? כאילו עכשיו אני בתור עסק, לא בתוך מערב פרוע, אני עובד מולך עמית, ואתה עובד עם איזשהו מוצר מדהים,
נכון,
שמוצא עובדים.
נכון, אבל אני יכול להגיד לך שזה גם עובד הרבה יותר טוב. זאת אומרת, גם ברמת הסקייל, אני היום ברור לי, והרבה מאוד אנשים שואלים אותי, אוקיי, המוצר כבר הרבה יותר בוגר ממה שהיה בהתחלה, והוא עבר הרבה מאוד טרנספורמציות. אם אנחנו כבר מדברים על סקייל, למה אתה כבר לא עכשיו מחזיר את הכוח לידיים של הלקוחות שלך ונותן להם לבחור? זאת אומרת, אתה כבר עשית את מה שצריך, אתה כבר יכול לשחרר שוב פעם ולתת להם לבחור, ואני יכול להגיד לך שאני לא עושה את זה מסיבה ברורה, כי ברור לי שאנחנו הכי מקצועיים בשוק מבחינת מה שאנחנו עושים, בהרבה מאוד מקרים גם הרבה יותר מקצועיים מהלקוח, זאת אומרת, התהליכים שאנחנו עושים בשביל למצוא את אותו עובד שיהיה הכי טוב בשבילך, הם הרבה יותר טובים ונכונים, מאשר מה שהרבה פעמים מחלקת ה-HR שלך תעשה בשביל לעשות את אותו תהליך, כי אין להם זמן, כי אין להם כוח, כי לא בא להם להתעסק בדבר הזה. אני זוכר מקרה, שוב, מההתחלה, איפשהו שם ב-2015, של איזשהו לקוח, שף, שהתקשר אליי בצעקות, להגיד לי שהעובדים, איזה אפליקציה פיתחתי, כי העובדים לא הגיעו. והוא נמצא עכשיו במשבר, והעובדים לא הגיעו. ואני אומר לו, אוקיי, מה בדיוק עשית? הוא אומר, מה, בדיוק מה שאמרת לי, פתחתי הזמנה במערכת, ופרסמתי אותה, ועובדים נרשמו. אמרתי לו, אוקיי, ואז מה קרה? ואז השארתי אותם. אוקיי, ואחרי שהשארת אותם, דיברת איתם, לוודא שהם ראו, שהם מגיעים, שהכל בסדר, אומרת, למי יש זמן את זה? אני עסוק, מה, אני אשף. אבל אתה לחצת על כפתור, כאילו, זה אומר שהבן אדם יגיע, לא תרחת אפילו להרים עליו טלפון ולבדוק מי נמצא בצד השני, הוא לא תרח לעשות את התהליך הזה. ואנחנו כן, זאת אומרת, אנחנו עושים הרבה יותר מזה, כן? אז ברור לחלוטין שאנחנו עושים את זה יותר טוב מכולם.
הבנתי. לדעתך אקסטרס הצליחה?
בטח. עוד אנחנו בהתחלה, כן, עברו 10 שנים, אבל מבחינתי אנחנו עוד לא התחלנו, אבל כן. כן, אנחנו מייצרים הרבה מאוד שינוי, אנחנו נתנו מענה ל-10,000 עובדים במהלך השנים שנעזרו בשירותים שלנו. יש לנו מאות עובדים שונים בחודש, יש לנו אנשים שעובדים איתנו כל יום. אם תקרא את הביקורות עלינו שכולן אמיתיות בחנות אפליקציות, יש שם המון ביקורות שכאילו של הודעה, של אנשים שבאמת נתנו להם מענה ברגעים מאוד מאוד לא פשוטים בחיים, ופתרנו להם הרבה מאוד בעיות בעובדה שבאמת יש לנו את הגמישות הזו לאפשר ולעשות את זה. אם אנחנו כבר מדברים על להגיע לשטח, אז לפני כמה חודשים הגעתי באמת לבקר לקוח, והסתובבתי שם במפעל, מפעל מזון, ולראות את האנשים, שמן הסתם הצוות שלנו מורכב גם מעובדים שלו וגם מעובדים שלנו, וראיתי שם איזה מישהי שהפרצוף שלה היה מוכר, כי מהאפליקציה זכרתי את הפנים שלה, ובאתי ושאלתי אותה אם היא מאקסטרה, והיא אמרה לי כן, ואמרתי לה את שמה, והיא הייתה מאוד מופתעת שאני בכלל יודע מי היא ומה היא, ועוד אמרתי, אבל נראה לי שגם מגיע לך מזל טוב, כי ילדת תאומים לפני רגע, נכון? היא אומרת לי, כן, מה, מאיפה אתה יודע? היא אומרת לי, אני מהנהלה של החברה. אז אנחנו יודעים מי את ומה. אמרה לי, וואו, כאילו רק שתבין, ושאלתי אותה, למה היא בעבודה? כאילו אם יש לה תאומים בני חודשיים בבית. אמרה לי, תשמע, כאילו בעלי שליח בוולט, ואנחנו בגשם, ויורד מבול בחוץ, והוא לא יכול לצאת לעבודה, אז בימים שהוא לא יכול לצאת לעבודה, אני מסתכלת ובוחרת משמרת אצלכם. והולכת לעבוד, בזמן שהוא שומר בבית על הילדים, כי אנחנו צריכים את ההכנסה, ואין לך מושג איזה כיף זה, ואיזה כיף זה שאתם כאן, ואתם נותנים לי את היכולת, וזה הרגעים שאתה אומר, וואלה, עשיתי משהו טוב בחיים, וזה נותן לך את הדרייב להמשיך קדימה.
איזה יופי. האינטראקציות הבין אישיות בסופו של
דבר. באמת, זה לא קל לעשות את מה שאנחנו עושים, ובאמת הניצחונות הקטנים האלה והתודות האלה בדרך של אנשים שפתרת להם באמת בעיה לא פשוטה ונתת להם איזשהו מענה, זה באמת משהו שנותן לך את הכוח להמשיך קדימה.
איזה יופי. עכשיו נגיד אם יבוא סטארט-אפ ואתה אומר אל תפחדו להיכנס לקחת שלב איזה אחורה בסקייל של לעשות יותר עבודה ולא רק להשאיר הכל אוטומטי, לא יודע, מרקט פלייס, לא מרקט פלייס, אלא באמת לקחת יותר אונרשיפ ואחריות ולוודא שדברים עובדים, מאשר להגיד לא, אם זה לא עובד עצמאית על אוטופיילוט, אז בוא נשחרר את זה ונעזוב את זה.
אני חושב שכל סטארט-אפ, בטח ובטח של מרקט פלייסים, חייבים להתחיל ללכלך את הידיים ולעשות את הדברים בעצמך. אני חושב שאפילו מדובר על זה ברמת המרקט פלייסים שדורדש, בהתחלה הפאונדר היה לוקח אופניים ושם על עצמו את התיק על הגב והולך ועושה משלוחים, כי זה מה שצריך, כי ככה הוא פגש לקוחות, כי ככה הוא הזיז את המערכת, כי ככה הוא למד מה נכון או לא נכון. אנחנו יוצאים לדרך עם המון המון הנחות יסוד שרובן, או חלקן, לא אגיד רובן, אבל חלקן בטוח לא כולן נכונות, ואין לנו שום דרך לדעת מה נכון או לא נכון, אם לא באמת נתנסה בעצמנו, וניגע בשטח כמה שיותר, ונקבל פידבקים מכל המקומות השונים, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים הכל, ממש ממש לא, וחשוב מאוד להתנסות ולעשות ולהזיז כמה שיותר קדימה, בשביל להבין מה נכון או לא נכון.
עמית, האם היה לך מזל?
ברור. היה המון מזל בדרך. אני חושב אני גם מאמין בזה שמזל בסופו של דבר מגיע לאנשים שעובדים. זאת אומרת, אתה לא יושב בבית והמזל דופק בדלת, אלא אתה עושה הרבה מאוד דברים, ואתה צריך להיות ער לדברים שקורים, ואתה אחרי זה אולי תקרא לזה מזל, אבל זה ניצול הזדמנויות, זה דברים שחשבת שיקרו ולא קרו, והיית בטוח שהם נוראים, ובסוף הסתבך שזה מה זה טוב שזה לא קרה. אז כן, היה גם זה, בטח.
דברים שאפשר אולי קצת להבין בדיעבד, שאתה אומר...
הכל בדיעבד, הכל בדיעבד, כן, 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 ברור.
עכשיו, אם כבר דיעבד, אז יש משהו שאתה מתחרט עליו?
לא כל כך, כי היו הרבה מאוד רגעים לא טובים, והרבה מאוד רגעים באמת, היו ימים שקמתי בבוקר ואמרתי די, זה היום האחרון, לא פעם ולא פעמיים, ואני עדיין כאן, כי קרו תהליכים בדרך שגרמו לזה לא לקרות, אבל בדיעבד גם הימים המאוד מאוד לא טובים, אז חלק מהם אחרי זה התבררו כוואו, איזה מזל שזה לא קרה, כי אחרת כנראה שהחברה הייתה נסגרת. אז גם הרגעים המאוד לא טובים הביאו אותי לרגע שבו אני יושב כאן היום ואני אומר טוב לי, אז הם היו שיעורים בדרך, חלקם היו ארוכים מדי, אבל הם היו שיעורים בדרך.
ונגיד ברגעים האלה שאתה אומר, זהו, זה היום האחרון שלי, אני לא רוצה להמשיך. מה היה שם, מה היה חבל ההצלה שהיה מגיע אליך, שהיה גורם לך להגיד, אוקיי, בוא נמשיך, אני עברתי עכשיו את המכשול הזה שהייתי בו.
אז חלק מזה זה באמת ההתמדה והעקשנות, וההבנה שאוקיי, כאילו עוד לא סיימתי את כל הכדורים במחסנית שלי, ויש לי פה עוד איזה רעיון או שניים שאפשר שנייה לשלוף, ולעשות משהו כדי להמשיך לנסות. למזלי הרב, באמת, היו תקופות שבהם גם כשאני הייתי באנרגיות מאוד מאוד נמוכות, והייתי בטוח שאנחנו במקום מאוד מאוד לא טוב, ושזה לא הולך להצליח, היה לי צוות שבאופן מופלא דחף קדימה, וגרם לדברים שאני לא חשבתי שיכולים לקרות, באמת, בחירה של אנשים, גם מזל, בואו נדבר על זה רגע. זה היה חושרמות המזל.
האנשים
סביבי, כן. כן, שממש הצליחו לעשות דברים, כשאני כבר הייתי במקומות לא טובים.
איזה יופי.
כן.
איזה יופי. שאתה מקיף את עצמך גם באנשים, תמיד אומרים גם ש... כמה הצוות זה חשוב, צוות המייסדים
הכי חשוב, אז
מסתבר שלא רק צוות המייסדים, אלא בכלל גם העובדים שאתה בוחר לעבוד איתם, גם אם מגיעים במעגל שלא מייסדים, אבל...
אין פה בכלל שאלה, זאת אומרת, המעגל הראשון, בכלל, אנשים שאתה תבחר ושיעבדו איתך, אם הם האנשים הנכונים, זה מה שיעשה את ההבדל בין הצלחה ובין כישלון.
זה בעצם, זה ה-DNA של החברה, שמשפיע כך הרבה דברים.
נכון.
האם התאהבת באקסטרס?
ברור. ברור, מה, רק נסה להגיד מילה רעה על אקסטרס ותראה מה אני אעשה לך.
לא
ננסה את זה פה, כן. המיקרופון הזה שוקל הרבה. אבל כן, אני לקחתי את זה אישי, הרבה פעמים אישי מדי. בסופו של דבר זה ממש כמו ילד. שאתה מגדל והוא הופך להיות חלק ממה שאתה. בשנים הראשונות אני ממש, היו לי הרבה מתיות עם עצמי, איפה עמית מסתיים ומתחילה החברה, והאם אפשר בכלל לנתק את זה, או שזה ממש אחד, ממש שאלות פילוסופיות חשובות, אבל שקורות גם לצמיחה של החברה וליכולת להתפתח ולגדול ולעשות סקייל. אבל כן, אני לחלוטין אישי, וזה לחלוטין חשוב, אני לומד, עדיין לומד לקבל ביקורת בצורה טובה יותר ממה שקיבלתי בעבר.
ואיפה באמת עמית נגמר ואקסטרס מתחילה?
אז היום...
היום יותר מקומות שאתה יודע לשים עליהם, לשים את האצבע?
נכון, אז היום, היום זה שונה לחלוטין. כל עוד התעסקנו רק בענף האירועים, היה לי קשה מאוד לעשות את ההפרדה הזו, כי שוב, כי הרבה מאוד לקוחות וקשרים קרו מתוך הקשרים האישיים שלי, ולכן הטלפון שלי לא הפסיק לצלצל, לא משנה אם היו אנשים אחרים שהלכו, זאת אומרת, אתה בתור לקוח, מה, אני אתקשר למנהל תיק שלי, או שאני אתקשר למנכ״ל, שאני מכיר אותו, ברור שאני אתקשר למנכ״ל.
כן.
אז ממש היה לי קשה מאוד להפריד בין העבודה לבין כל השאר, וזה ממש העיב על הצמיחה. הקורונה הביאה איתה הרבה מאוד ברכה מהצד שלנו, והתפתחות עסקית לעוד הרבה מאוד ענפים ועסקים שבהם היה צורך בפתרון שלנו, בטח ובטח כשענף האירועים והתיירות נסגר והיינו צריכים בכל מקרה להמציא את עצמנו מחדש. ואז הלקוחות שהגיעו, הגיעו לאקסטרז, לחברה שמספקת פתרון לבעיה שלהם, ולא הגיעו לעמית המנכ״ל. ברור שלאקסטרז יש מנכ״ל, אבל אף אחד לא באמת עניין אותו מי זה ומה זה, ופתאום גיליתי שדברים קורים גם בלי שהם מתקשרים אליי, ובלי שאני צריך לתת את הדעת על כל דבר, אלא כי בנינו איזשהם תהליכים, וזה בעצם התחיל להביא איזשהו שינוי והפרדה והתרחקות.
הבנתי. מה הסטטוס היום של אקסטרז?
מה הסטטוס היום של אקסטרז? אקסטרז גדלה ומתפתחת, יש לנו מעל 200 לקוחות במדינת ישראל, ממש מגוון מאוד מאוד רחב של ענפים ומקצועות, יש לנו חברות ציבוריות ענקיות שאנחנו מנהלים עבורם עשרות עובדים ביום, יש לנו סטארט-אפים שאנחנו מספקים להם מענה בעבודות בק אופיס, אדמיניסטרציה, נסיינים וכל מיני דברים. יש לנו מפעלים, יש לנו עסקים עוד בענף האירועים, יש לנו פרילנסרים שנעזרים בנו מדי פעם כדי שיהיה איזשהו מישהו שיחזיק להם את הסולם בזמן שהם מטפסים עליו ועושים כל מיני עבודות. אנחנו באמת מספקים מענה להרבה מאוד אנשים וענפים. אנחנו שוב... מספקים מענה גם להרבה מאוד עובדים, מחתך גילאים מאוד מאוד רחב בכל הארץ. אנחנו מובילים את התחום הזה של עובדים חלקיים, שהוא עדיין קצת לוקה בחסר במדינת ישראל, שזה בעצם אנשים שרוצים לעבוד טווח ארוך, אבל פשוט לא במשרה מלאה, כתוצאה מהשינוי שקורה בשוק העבודה במדינת ישראל ובעולם, אלא בעצם מרכיבים את השלם ממספר חלקים, ולא מבן אדם אחד. יודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה. ויש לנו אפילו אח קטן שנקרא ג'יני, שהוא תוצר של אקסטרז, שהיא בעצם פלטפורמת סאס, שמספקת את היכולות שלנו לכל עסק שצריך מערכת לניהול עובדים בעצמו.
מגניב. כן, חזרתם בעצם לתת לעסקים יכולת לנהל בעצמם למי שרוצה.
נכון, כן. כל מי שבעצם צריך מערכת לניהול עובדים, מקליטה ועד שכר, לניהול משמרות, מערכת נוכחות וכל זה, אנחנו בעצם יודעים גם לעשות את זה כחלק מפלטפורמת סאס.
עכשיו יש חשיבות על להתרחב לחול?
כמובן. חזרנו לסקטשבורד ולהבין מה נכון ומה קורה. עשינו פיילוט ב-2016 בלונדון, שממנו ברור לחלוטין שיש דרכים יותר טובות לעשות זה מאיך שעשינו את זה ב-2016. כן, אז גם עכשיו יש הרבה מאוד שאלות של מציאת הפרטנרים הנכונים שם, זה לא לעשות זה בעצמנו, יש כל מיני מחשבות על איך ומה המדינה הראשונה לעשות את זה, ואיך הדרך הנכונה לנחות שם על הקרקע כמו שצריך. יש כל מיני גורמים כרגע גם באירופה וגם בארצות הברית שאנחנו נמצאים גם תקשורת על הדבר הזה.
מהמם. שתי שאלות לזה שאנחנו מסיימים. הראשונה זה קודם כל, אם עכשיו היית פוגש את עמית של לפני 10 שנים, מה היית אומר לו?
תנשום עמוק, יהיה בסדר. תאמין, תמשיך להאמין. וכן, בעיקר זה.
ואז איך הנשימות היו עוזרות לך?
וואו, היו באמת רגעים מאוד מאוד לא פשוטים בדבר הזה. עדיין יש, כן? אתה יודע, אנחנו מדינה שכבר 4 שנים מתגלגלת ממשבר למשבר. להרים מיזם שמתבסס על השוק הישראלי, השנים האלו זה לא משימה כזו פשוטה.
נכון.
למרות שאנחנו מדברים על שוק העבודה, למרות שכביכול אנחנו מתמחים בפתרון משברים, ומשברים אמורים להיות טובים לנו, אנחנו כבר 4 שנים מביאים את עצמנו לקצה, מבחינת גמישות ופתרון בעיות ודברים, אין פה איזשהו רגע של שקט שאתה יכול להגיד, וואו, מגניב, הכל בסדר. אז הנשימות האלה בעצם עוזרות רגע לקחת אורך רוח ולהבין שדברים יהיו בסדר.
אז מי שמאזין, זה קודם כל חשוב לנשום ולקחת מה שנקרא אוויר וסבלנות לדרך.
כן, חלוטין. ולדעת שבאמת דברים לא, כנראה לא יקרו בשנייה הראשונה, החלום הזה של יזמים לגייס על מצגת, או להגיד וואו יש לי מוצר מדהים ועוד שנייה ישפך עליי המון כסף, כאילו אנחנו שומעים על סיפורי הצלחה כאלה במדיה,
נכון.
הם בודדים ביחס לכמות המיזמים, הם בודדים באופן אבסולוטי, בטח ובטח שבשנתיים שלוש האחרונות, ולכן תמיד צריך לתכנן פה באפר לא של 10% אלא של הרבה יותר מזה בתכנון של הראנווי ובתכנון של מה עושים ואיך עושים. צריכים את הרבה יותר שקולים ומחושבים ולא ישר לקפוץ ולרוץ קדימה.
מסכים איתך 1,000,000%. ולסיום, אמנם כבר כל הרעיון חלקת טיפים ותובנות שאפשר לקחת, אבל לסיום יש לך עוד איזשהו טיפ שאתה רוצה to emphasize ליזמים שיוצאים לדרך, לאנשים בעלי רעיון שאולי מפחדים וחוששים ורוצים לצאת לדרך, מה היית אומר להם?
אז אני חושב שהזכרת את זה בקצרה בתחילת הרעיון שלנו. אני חושב שבן אדם שיש לו רעיון, יש חשיבות גדולה מאוד לעובדה שאתה מגיע מהתחום. זאת אומרת, בן אדם שאם אני אחליט היום בבוקר לנסות לפצח את האטום, זה לא יעבוד לי. זאת אומרת, אתה צריך להיות בעל הבנה במה שאתה עושה, אתה צריך להבין באמת את הפתרון שאתה עושה. תמיד אומרים תפתח כאילו ויטמין, לא ויטמין אלא כדור נגד כאב ראש, כי באמת תפתור בעיה, אל תעשה משהו שהוא nice to have, מישהו שאוקיי כאילו מגניב, לא באמת פתרת אלא איזשהו גימיק, אלא באמת תחפש בעיה כואבת שאתה מבין בה, שאתה ממש מבין בה, כי אתה איזשהו מומחה בתחומך שמגיע לפתור בעיה שקיימת בתחום שבו אתה נמצא.
טיפ מאוד חשוב, יועצה מאוד חשובה, לגמרי חלק מהמאסטרי של שוק, שיעזור לך בסופו של דבר להבין מה שאמרת, שאם אנחנו מתחילים בכלל באיזשהו צורך שיש לו בסיס, או שמהתחלה אנחנו מטרגטים משהו שהוא חסר ערך.
נכון.
עמית, הגענו לסיום, לשמחתנו, לצערי קצת, ממש נהניתי.
גם אני, ממש. תודה רבה.
תשמע, אני אריח אותך פה בכיף. גם אחר כך שתבוא לאנגליה ונעשה על זה מההתחלה. יזמות מסקרץ' מאנגליה.
כן.
אז הגענו לסיום. תודה לכל מי שהאזין. לרעיון עם עמית. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו לפרקים הבאים, לפרקים הקודמים שעשינו, יזמות מסקרץ'. אם יש דברים שאתם רוצים שנוסיף, מרואיינים מסוימים שאתם רוצים שנביא, תרגישו חופשי, לשלוח הצעות, בקשות. אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ביוטיוב, מזמינים בכל הערוצים, מזמינים לעקוב, לשתף. שתף איתנו, שוב, מה אתם הייתם רוצים לשמוע? יזמות בתחילת הדרך זה מסע שכולם עוברים, כולם עושים. שתפו איתנו, נשמח לדעת. עד כאן. פרק מספר 3 של יזמות מסקרץ', נתראה בפרקים הבאים, להתראות.